רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סיקריו הנקמה. מותחן אקשן חדש בכיכובם של בניסיו דל טורו וג'וש ברולין עולה לאקרנים ב-28 ביוני. קרטלי הסמים המקסיקנים מבריחים מחבלים מתאבדים לתוך ארצות הברית. ה-CIA נכנס לתמונה, והסוכן הפדרלי, מאט גרייבר, בגילומו של ג'וש ברולין, טאנוס מהנוקמים, והמתנקש אלחנדרו גיליק, אותו מגלם זוכה פרס האוסקר בניסיו דל טורו, נשלחים לחטוף את ביתו של אחד מברוני הסמים כדי לעורר מלחמה בין הקרטלים. המבצע מסתבך, והסוכן גרייבר מחליט לחסל את הילדה, אבל גיליק מסרב, ועכשיו גם הוא על הכוונת של ה-CIA. סיקריו הנקמה מגיע לבתי הקולנוע ב-28 ביוני.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
זה המונדיאל הכי טוב שהיה אי פעם, אמר לי אתמול חבר בשיחת הטלפון שלנו בדרך לעבודה. כשהגעתי לנווה אילן אמר לי חבר אחר לעבודה, אולי זה רק אני, אבל אני רוצה להגיד לך שזה המונדיאל הכי טוב מאז שאני זוכר את עצמי. אז זהו, שזה כבר לא רק אתה, אמרתי לו, עוד מישהו אמר לי את זה לפני כמה דקות. ובאמת המונדיאל ברוסיה מעולה עד עכשיו. אפילו הייתי אומר, הוא טוב בהכל. הוא טוב ברמת הכדורגל, ברמת האצטדיונים, באווירה בתוך האצטדיונים ומחוץ עליהם, בסיפורים, בדרמות, בהפתעות, כמעט הכל עד עכשיו מעבר לציפיות. אז אני יודע שסיכומים צריכים לעשות בסוף, בטח מבחינת רמת הכדורגל, נחכה לשלבי הנוקאוט, אבל השוואות היסטוריות לעומת מונדיאלים אחרים זה גם עוד מוקדם לנו, אבל למה שלא נעצור גם לרגע באמצע ונדבר על רוסיה 2018 עד עכשיו. תומר פדלון, שלום.
שלום בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. היום אנחנו לא רק בפינה ההיסטורית, אלא אנחנו בכל התוכנית. היינו ברוסיה יחד, כבר חזרנו בינתיים, אני הייתי 9 לילות לצורך סיקור למהדורות החדשות שלנו בחדשות, כמובן גם הרבה רשתות חברתיות. אתה הצטרפת אליי לחלק מהתקופה, נהננו וחווינו הרבה ביחד, אז אנחנו נדבר קצת באמת בפוד הזה על החוויות והרשמים מהמונדיאל ברוסיה, כמובן על הכדורגל עצמו, וגם על רוסיה כמארחת, על הקהל, על הרחוב, על מצלמות ה-VAR, ועוד ועוד. אתה מוכן?
בהחלט.
אז אנחנו על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט המשובח והיחיד של רשת עושים היסטוריה. אתם כמובן יכולים להיכנס לאתר הבית שלנו, ranlevi.com, זה R-A-N-L-E-V-I, להצטרף לרשימת התפוצה שלנו בוואטסאפ. פשוט תשלחו הודעה 050-3939-755 ותקבלו ישר לסמארטפון את כל הפרקים. 050-3939-755. יכולים גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו שנקרא עושים היסטוריה בעברית, ולעקוב אחרינו בטוויטר. גם אחריי, בן מיטלמן עם דאבל טי באנגלית, גם אחרי תומר, איך אתה נקרא בטוויטר?
בטוויטר, פשוט פדלון תומר.
פדלון תומר במילה אחת, וגם אחרי התוכנית שלנו, עושים ספורטקאסט בעברית, כבר יש לנו לאט לאט יותר עוקבים, וגם אנשים שמשאירים לנו הודעות ושאלות, נדבר על זה גם היום בתוכנית. תומר, קודם כל, בוא נדבר על האווירה הכללית ברוסיה.
כן.
כי בוא נתייחס, הוא נקרא לילד בשמו, נתייחס לפיל שבחדר. המונדיאל הזה לא חיכינו לו, אני חושב, הרוב, כמו מונדיאלים קודמים. אני, זה מונדיאל שלישי שלי ברצף, אתה היית בגרמניה ב-2006.
נכון, זה מונדיאל שני.
אני הייתי בדרום אפריקה ב-2010, ואז כולם דיברו על המונדיאל הראשון אי פעם באפריקה, שזה דבר מדהים. לפני 4 שנים המונדיאל היה בברזיל, שזה מדינה שאוטומטית כל כך מקושרת עם כדורגל, אבל בכלל עם חגיגה ועם קרנבל ועם חוף הים. ואז רוסיה, אולי לפחות למי שלא גדל ברוסיה, או יש לו איזה קשר מאוד עז למדינה הזאת, זה כאילו, טוב, מונדיאל ברוסיה, סבבה. הרבה פחות. כן. וכשאתה נמצא שם כמובן, זאת לא הרגשה שלך.
נכון, האווירה היא פנטסטית, אבל באמת אנחנו צריכים להתחשב בנקודת הפתיחה של רוסיה. אנחנו מדברים על זה שבחודשים האחרונים בעיקר היו הרבה מאוד הפחדות, בעיקר בתקשורת המערבית, על המונדיאל ברוסיה. חששות מחוליגניזם, חששות מכך שאולי זה לא יהיה מאורגן כמו שצריך, והרבה דברים אחרים, שבפועל, בשטח, לא ראינו שהם קורים. המונדיאל נראה עד עכשיו באווירה נהדרת, פנטסטית אפילו הייתי אומר, וגם הצופים לא חוששים להגיע. היו חששות מכך שהרבה אנשים מרחבי העולם לא ירצו להגיע, דיברו על האנגלית, דיברו על הפולנים, אנחנו ראינו כמה פולנים הגיעו, הם לא חוששים להגיע ויש אווירה נהדרת, לא רק באצטדיונים, ואולי אפילו הייתי אומר הרבה יותר מחוץ לאצטדיונים.
תשמע, מבחינת הקהל האירופאי, זה שהמונדיאל הוא ברוסיה, גם אגב לצורך עניין הקהל הישראלי שמגיע במספרים מאוד גבוהים, אולי נדבר על זה, אבל המונדיאל זה שהוא ברוסיה הוא הרבה יותר קרוב, הוא הרבה יותר נגיש, הטיסות יותר זולות. הקהל הדרום אמריקאי לעומת זאת, והמרכז האמריקאי, היהודים של מקסיקו לדוגמה, פשוט טסים אחרי הנבחרת שלהם לכל מקום בעולם. אז דווקא מהבחינה הזאת, רוסיה כלוקיישן, מבחינה גיאוגרפית אפילו, זה דווקא מקום נהדר למונדיאל, הרבה יותר מאשר אפריקה ש... צריכים לטוס חצי עולם בשביל להגיע לדרום אפריקה. לגבי מה שאמרת על ההפחדות ועל האווירה, אני שוב, מכיוון שאנחנו קצת ותיקים בעניין הזה, אני חושב שאין כמעט מונדיאל או אולימפיאדה, אתה יודע, למעט אולי באמת המונדיאל בגרמניה, או אולימפיאדה בלונדון, או בטוקיו, לא, יש כאלה מדינות שאוטומטית, אתה יודע, זה הרבה עניין כבר של סטיגמות ושל תוויות.
המון.
יש מדינות או ערים מערביות שאנחנו תמיד אומרים, הכל יהיה בסדר, שזה גם אגב לא תמיד מבוסס על אמת, ולעומת זאת, הרבה מדינות וערים שנחשבות פחות ערביות, שתמיד גם אנחנו בתקשורת וגם בכלל בקהל, מדברים יותר על מה לא טוב ומה, איפה הבעיה ולא מה בסדר. עכשיו, בהקשר הזה של מונדיאלים, שני המונדיאלים הקודמים, אגב, היה הפחדות לא פחות, גם על, בדרום אפריקה וגם בברזיל, גם על עצם המוכנות למונדיאל. בברזיל דובר המון על המצב הכלכלי המאוד קשה שהמדינה נקלעה אליו בשנים שלפני האירוע.
האצטדיונים שלא הספיקו לבנות אותם בזמן, וכל ההתארגנות הלוגיסטית שלא
מה לא, זיהום אוויר וזיהום מים ופשע, תמיד מדברים איתנו המון המון על פשע.
המצב הפוליטי המעורער שכמובן היה בברזיל באותם שנים, ובדרום אפריקה ארבע שנים לפני כן, אנחנו מדברים על מצב לא רק פוליטי, אלא מצב חברתי רע מאוד. היו הרבה מאוד הפחדות על יוהנסבורג, ומקרה אונס, שהייתה בזמנו המקום ראשון בעולם במקרה אונס, ופשע וגנבות וכל הדברים האלו. תמיד לפני מונדיאל גדול, שלא נמצא במדינה מערבית גדולה, יש הפחדות. אמרת את זה נכון, מאז גרמניה 2006, שלושה מונדיאלים שיש עוד פעם, פעם אחר פעם הפחדות, וגם נגד רוסיה בפעם הזו. האמת שגם הרוסים לקחו את זה להיבט הרבה יותר פוליטי-חברתי, והם אמרו, זה נובע מאותה מחלה ישנה שקיימת במערב מאז ומעולם, שנקראת רוסופוביה. כולם מפחדים מהרוסים.
תסביר, מה הכוונה?
רוסופוביה זה מין מחלה כזו שהרוסים טוענים שקיימת במערב, שמפחידים תמיד מהרוסים, שמעלילים עליהם דברים שהם לא באמת נכונים, ושהמצב ברוסיה הוא תמיד הרבה יותר טוב מאשר מה שמשתקף במערב. האמת שגם מונדיאל, אנחנו יודעים, שנינו יודעים עד כמה זה הרבה פעמים נועד לשפר תדמית של מדינה, בהיבט הזה, מהימים שאנחנו חווינו ברוסיה, אפשר להגיד שהרוסופוביה היא מחלה אמיתית, כי המצב ברוסיה היה נפלא, והאווירה הייתה נהדרת, והמשטרה בעצם נטרלה כל מיני סיכונים אפשריים בתקופה שאנחנו היינו, ולא הרגשנו חשש אמיתי כפי שהפחידו לפני המונדיאל.
תראה, אני חושב שכל מה שאמרת נכון לגבי המונדיאל עצמו, וגם אגב עד עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקליטים את המונדיאל, את הפוד הזה בזמן המונדיאל, ולא עלינו שלא יקרה שום דבר חמור בזמן שעוד נותר, וכמו שאמרנו, יש סיכומים שמוטב לעשות בסוף, אבל אני לא לוקח מזה, אולי בניגוד למה שאתה עשית עכשיו, אם אני הבנתי אותך נכון, בשביל בכלל לתת ציונים או להתרשמות מרוסיה כמדינה.
נכון.
כי משתי סיבות. א', בוא נאמר את האמת, אני הייתי רק במוסקבה ובסנט פטרסבורג, שזה שתי ערים מאוד מערביות ומרכזיות ומטרופולין ענק, כאילו, ולא הייתי במדינות, בערים הפחות נוצצות ברוסיה. דבר שני, הכל היה באמת מותאם למונדיאל, הכל היה חלק מהחגיגה הזאת שהרוסים השקיעו המון 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 כסף, בדיוק כדי שאנחנו כעיתונאים וכאוהדים שבאים למונדיאל, נגיד, כמו שאתה אומר, זו הייתה המטרה.
כן.
רוסיה הרבה יותר טובה ממה שחשבנו. אני נוטה לחשוב שמן הסתם עבור החנווני או העיתונאי הקטן, או אני לא יודע מי, שנמצא בזה עיר קטנה, או הבנקאי, או לא משנה מה, המלצר, החיים הרבה יותר קשים והרבה פחות נוצצים ממה שאנחנו רואים כשאנחנו נמצאים שם, שכולם שמחים וכולם נהנים באמת מהחגיגה.
נכון, אבל באמת המונדיאל, כמו שאמרנו, הוא נועד להטות את דעת הקהל העולמית, ובהקשר הזה אסור לשכוח, מגיעים מיליון אוהדים זרים לרוסיה במהלך המונדיאל, וכנראה מאוד שמיליון מהאוהדים האלו יחזרו לביתם עם דעות אולי יותר חיוביות כלפי רוסיה.
אני בטוח בזה, ואני חושב שבאמת הרוסים עצמם גם עבדו בזה. עשינו כל מיני רעיונות, ולדוגמה ראיינתי סטודנטית אחת, היא עצמה הייתה גיאורגית, וחיה במוסקבה כמה שנים, לומדת באוניברסיטה של מוסקבה, היפהפייה הזאת, שהיא ממש, רואים את האוניברסיטה ממש ליד האצטדיון הראשי, שירח את הגמר, האצטדיון לוז'ניקי, ואתה זוכר את הרעיון הזה, והיא דיברה, היא הייתה לאנגלית שוטפת, שזה משהו שלא לא רואים הרבה כמובן במוסקבה, והיא ממש אמרה את זה, כמו שלא יכולתי אפילו לבקש, או לתאר, או לדמיין, שהיא תגיד את הקטע הזה ברעיון, כמו שכל כך הייתי רוצה לשמוע, והיה מעניין אותי, והיא פשוט אמרה, אני חיה פה כמה שנים, וחשוב לנו להראות למערב, אנחנו לא כאלה גרועים, ואנחנו לא כאלה רעים מין, כמו שאתם עושים מאיתנו. וזה שהדיפלומטים לא מסתדרים ביניהם, זה לא קשור לאנשים. והיה לי חשוב לראות שאתם היה לי חשוב שאתם תבואו לפה למונדיאל, ותראו איך אנחנו באמת.
נכון, ועל זה אגב גורמי אופוזיציה בימים האחרונים גם כן אומרים, חבר'ה, הכל זה הצגה. גם גורמי אופוזיציה, גם חברים בקהילה הלהט"בית ברוסיה אומרים, חבר'ה, אל תיקחו את מה שקורה בחודש הקרוב ברוסיה כמובן מאליו. זה הכל הצגה, זה הכל תרמית. ב-15 ביולי יש את הגמר, ב-16 ביולי עניינים יחזרו להיות כמו ברוסיה שלפני המונדיאל.
אגב, גם בברזיל, אני זוכר שבאפרופו עניין הפשיעה, הרי הקופה קבנה, החוף הכי מתויר בריו, ידוע בתור מוקד פשיעה גם די רציני. נכון. בדרך כלל לא פחות מקרים של פשיעה קשה, אבל כמובן קייסים וגנבות, זה לא מקום
ש... ילדים יחפים שגונבים טלפונים סלולריים ורצים במהירות של יוסיין בולט.
בדיוק, ולא מומלץ ללכת שם לבד, לדוגמה, בשעות הלילה כמובן, ואני חושב שאני זוכר שעשיתי את זה הרבה פעמים בזמן האולימפיאדה, מהסיבה במונדיאל, מהסיבה הפשוטה שפשוט כל צומת הייתה ניידת עם שוטרים, כל צומת, אתה רואה את השוטרים בעיניים, בכל נקודה על החוף אתה רואה שוטרים מולך. שיש כאלה שאומרים שזה יותר מלחיץ, יש כאלה שאומרים שזה יותר מרגיע, אבל זה בוודאות מוריד את הפשיעה בצורה דרמטית.
אגב, ומה שרוסיה באמת עשתה במונדיאל הזה, זה לא רק שוטרים במדים, אלא גם הרבה שוטרים סמויים, כך הם טוענים.
נכון, אבל הנקודה היא שהברזילאים אחר כך אמרו, או גם במהלך המונדיאל, התושבים של העיר אמרו לי, אז למה לא משאירים אותה השוטרים האלה תמיד פה? פשוט תשאירו את כל הניידות האלה כאן, ולא יהיה פשע, ואפשר יהיה להילחם בזה. אבל זה חלק מהעניין. בזמן המונדיאל יש רצון של כולם להשקיע, גם בכסף כמובן, ובכוח אדם, כדי שהכל ייראה יותר טוב ויותר נוצץ. ועוד דוגמה לזה, אגב, אולי אנחנו נדבר על זה, לא, בוא נדבר על זה עכשיו, זה העניין של התחבורה הציבורית. נכון. כי הפחידו אותנו גם בטירוף מפני הפקקים הלא נורמליים במוסקבה. וגם אבא שלי שהיה שם בעבר, וגם בכתבות בטלוויזיה, דיברו על כך שזה עיר איומה, שאתה צריך, שפשוט הרוסים יוצאים לעבודה ב-6 בבוקר, ועובדים, זה חלק מהמשרד כבר, יש להם נהג, והם עובדים, יושבים מאחורה וכותבים ומתחילים לעבוד, כי זה פשוט שעות לבלות בכבישים.
כן.
והיה מזה כמובן חשש, כי כשאתה בא לעבוד במקום, זה כמובן פוגע לך מאוד בעבודה, וראה איזה פלא, זה פשוט לא קרה. זאת אומרת, אנחנו יחסית היינו קרובים למרכז העניינים במלון, וגם המוניות שלקחנו לא פעם, בשום שלב לא היה איזה פקק היסטרי שאנחנו לא מכירים, בוא נאמר, מאיילון אצלנו.
נכון.
ומעבר לזה, המטרו הפתיע אותי בטירוף. הייתה פשוט, המטרו במוסקבה, שזה דווקא דבר ידוע, שכן שיבחו אותו מראש.
הוא מאוד יעיל והוא עמד בעומסים העצומים האלו.
זה מן הכלל, אני לא מדבר כבר כמה תחנות יפות, אבל כמה הן יעילות, וכמה מהר מגיעה הרכבת. בלונדון, ניו יורק, אני לפעמים, אתה רואה את הרכבת, אתה רץ, כולם רצים בשביל כן. להספיק. פה אתה עובר את הרכבת, תוך דקה מגיעה עוד רכבת, אבל זה בדיוק נקודה, שכשסיפרתי לאנשים, אמרו לי, זה בגלל המונדיאל. כן. בימים רגילים, הרכבת לא מגיעה תוך דקה, אתה כן תחכה 7 דקות.
נכון, אבל בפועל, זה באמת חלק גדול מהתדמית שבאמת ברוסיה רוצים ליצור. אבל תראה, למשל על העניין של הפקקים ברחבי העיר, אנחנו איכשהו נוכחנו לדעת שהמצב דווקא הרבה יותר טוב ממה שאומרים, אבל גם זה, שמעתי אנשים ברוסיה שאומרים, אוקיי, זה רק במרכז העיר, מכיוון שבמרכז העיר ישנם הרבה אגרות כניסה לרכבים להיכנס, אז אולי בגלל שלא חווינו את פרברי מוסקבה, אז לא חווינו את הפקקים העצובים.
אבל הפקקים הקשים הם לא אמורים להיות במרכז העיר?
ממה שהבנתי במוסקבה, פחות במרכז של המרכז, אלא באמת בגלל האגרות כניסה יקרות האלו. אגב, יש גם איזושהי אמירה ברוסיה בשנים האחרונות, שיש איזשהו נתיב מהבתים של האוליגרכים, כן. ישר למרכז העיר, של
איזה
12 קילומטר, אם אני זוכר כן. נכון, שרק עשירים יכולים באמת להשתמש בנתיבים האלו.
נכון.
לגבי המטרו, באמת, ראינו כמה זה היה נהדר וכמה זה היה יעיל, ככה שאפילו לא תמיד היינו צריכים לקחת את המוניות עצמן. מאוד יעיל, הרבה תחנות בהרבה מקומות אסטרטגיים ממש ממש טובים, גם עבור הצופה וגם עבור תייר, כי גם חלק גדול, חלק בלתי נפרד מהמונדיאל זה לא רק הכדורגל עצמו, זה גם התיירות בערים, במוסקבה למשל, וקל היה להגיע ממקום למקום, והחוויה הייתה חוויה חיובית מאוד.
חד משמעית, אני מסכים, וגם אגב זה נורא נורא זול למטרו, הכרטיס עלה כמה?
55 רובל.
זה בערך 3 שקלים או 4?
כן, 3 שקלים בערך, 3.5 שקלים, גרושים.
ממש, ובוא נאמר, אם לא היה לנו המון ציוד שאנחנו צריכים לסחוב, של ציוד של טלוויזיה, מצלמה וחצובה ולייביו, המכשיר שאיתו אנחנו מעבירים את החומרים בשידור ישיר, אז לא היינו צריכים, אז לא הייתי נכנס למוניות בכלל נראה לי.
אגב, גם המוניות לא היו כל כך יקרות רובן, מי שמשתמש באמת באפליקציות במוסקבה וגם בערים אחרות ברוסיה, הן עובדות נהדר. מי שאוסף מונית ברחוב צריך להתמקח על המחיר, כאילו
לאסוף מונית ברחוב במוסקבה, כל מי שמאזין ועוד לא היה שם, זה אסון. לא לעשות את זה, לא לקחת מונית ממישהו ברחוב, כי הוא לוקח מחיר מופקע, וגם כשהם אומרים לך שזה מונה ואתה מפעיל את הווייז כדי להראות להם שאתה יודע,
תרמית הגדולה ביותר.
זה נראה לי היה איזה פייק מונה, זה לא היה אמיתי.
זה מונה בתעריף של יום חג או משהו, אני לא יודע, הוא קופץ לאוויר. עדיף את האפליקציות.
שמונה בתעריף של יום כיפור, זה היה נראה לי. אוקיי, בוא נדבר באמת על הביטחון. דיברת על זה קצת. קודם כל, עד עכשיו היה אירוע דריסה אחד, ממש בימים הראשונים של המונדיאל, שכמה נפצעו בצורה קשה מתוצאה של נהג מונית, שעלה על המדרכה ודפק רייס לתוך קהל של אנשים.
צריך לזכור, זה היה אגב ביום השלישי של המונדיאל, ביום שבת, אחרי המשחק של ארגנטינה מול איסלנד, במרכז העיר, כך שהייתה תכונה רבה בעיר באותו.
כל יום במוסקבה, בימים של המונדיאל, יש המון אנשים, והדבר המעניין שעד עכשיו אין שום דרך רשמית לדעת אם זה היה אירוע טרור או לא. הרוסים כמובן על ההתחלה אמרו שלא מדובר בטרור, אלא בתאונת דרכים תמימה של נהג מונית שנרדם על ההגה או משהו
כזה. אבל כשצופים בתמונות,
כשאתה צופה בתמונות, זה לחלוטין לא מה שזה נראה. בן אדם שנרדם על ההגה בדרך כלל, אני לא חוקר תאונות, אבל פשוט הוא שבר את ההגה חזק מאוד ימינה, עלה למדרכה והאיץ לתוך קהל של אנשים. זה היה נראה רע, אבל בוא נאמר, גם ברמת האווירה שם, וגם אפילו ברמת תקשורתית, מבחינה עולמית, זה לא אירוע שהפך להיות מאוד מזוהה עם הטורניר הזה, גם בין היתר פשוט, בוא נאמר את האמת, כי לא היו שם הרוגים, ולכן זה לא איזה אירוע שיזכר, בין אם זה היה טרור ובין אם לא, עד עכשיו, אני מקווה שלא יהיה משהו נוסף. אבל כמו שאתה אומר, המון חיילים, המון שוטרים, אבל מעבר לזה, המון עבודה מודיעינית של רוסיה במשך שנים, של יחידה למניעת טרור, שעבדה קשה גם כדי למנוע כל דבר בעייתי מהסוג הזה. אנחנו מדברים גם על, א', על טרור, כמובן, כמו שאנחנו מכירים, פיגועים וכו', וגם על חוליגניזם בהקשר הזה של כדורגל.
נכון. שתי התופעות העיקריות שבאמת רצו להימנע מהם ולמנוע אותם, זה באמת חוליגניזם וטרור. אנחנו זוכרים את האיומים מהחודשים האחרונים, איומים ונוראים כמובן, של דאש, על זה שיקרתו את ראשו של מסי ורונלדו וכל הדברים האלו. גם היינו בבית מלון של נבחרת פורטוגל, וראינו כמה הבטחה שם הייתה כבדה, וכמה קשה בכלל היה להיכנס למלון. בקטע הזה הרוסים באמת עושים עבודה עד כה נהדרת, ומבוססת גם עבודה מודיעינית נהדרת. חוליגניזם זו בעיה שחששו ממנה בעיקר בגלל אירועי יורו 2016. נזכיר, באירועי יורו 2016, האוהדים הרוסים הלכו מכות רצח עם האוהדים האנגלים, הכו אותם, וחלקם אגב נשארו ברוס בצרפת אחרי היורו, בגלל שהם נשארו שם במאסר של 7-8 חודשים. אז הרוסים החליטו להיאבק בתופעת החוליגניזם בשנתיים שקדמו למונדיאל. והם עשו א', עבודה מודיעינית נהדרת, ב', הם באמת פנו ספציפית לחוליגנים פוטנציאליים ואמרו להם, חבר'ה, במהלך המונדיאל תיזהרו, התדמית של רוסיה מוטלת פה על הכף, אל תעשו שום דבר שעשוי להיות בעייתי.
אמרו להם איזה?
הם ממש דיברו איתם. ישנם...
זה מה שמשפיע על החוליגנים?
כן, יש חוליגנים שמספרים שהמשטר דיבר איתם, ואתה יודע איך זה משטר כזה שמדבר איתך. זה לא דיבור נעים למדי, זה כמובן מלווה באיומים. ואמרו להם, במונדיאל הזה אתם לא עושים את כל הבלגנים שאתם עושים במהלך הטורנירים האחרים. פה זה התדמית של רוסיה מוטלת על הקו, וזה חשוב למדי.
ההבדל הוא שחוליגנים אנגלים, אפשר בשיתוף פעולה עם השלטונות באנגליה, אפשר פשוט למנוע את הכניסה שלהם. חוליגנים רוסים, אתה לא יכול למנוע את הכניסה, כי המונדיאל הוא ברוסיה. ולכן, אם אתה לא מכניס את כולם לכלא, וכמובן, אני לא מדבר על כאלה שעוד לא נתפסו, והם מועדים לפורענות, אז אתה באמת בבעיה. וזה היה החשש הגדול של הרוסים. אגב, במיוחד ההתנגשות מול האנגלים. באמת. בכל הערים שהנבחרת אנגליה מגיעה אליהן ברוסיה, אז אוטומטית כל הכוננויות קופצות כמה מאות אחוזים למעלה.
נכון, אבל שים לב, בקטע הזה, אם אתה מדבר על רוסים מול אנגלים, לא רק הרוסים עשו עבודה יפה, אלא גם האנגלים.
ברור.
1,300 אוהדים אנגלים שרצו לנסוע למונדיאל, לא יכלו לנסוע למונדיאל, הדרכון שלהם הם נאלצו להפקיד אותו במשטרה המקומית, ולא יכלו לנסוע למונדיאל, והם אולי חלק מרכזי מאלו שיכלו לעורר בלגן.
כי אגב, הם עושים תדמית, הם מוצאים תדמית שלילית לאנגלים, לא פחות מכל מדינה אחרת.
נכון.
החוליגנים האנגלים זה משהו.
נכון, והפחד הגדול אגב היה לפני המונדיאל מנקמה אנגלית באירועי יורו 2016, אירועים במרסי.
עם כל הכבוד, בוא, ואני לא רוצה לעשות גלוריפיקציה לעניין הזה, אבל החוליגנים האנגלים לא יכולים לנקום בחוליגנים הרוסים. זה עולם אחר לחלוטין. החוליגנים האנגלים הם ב-90 ומשהו אחוז מהם, גברים בגיל העמידה, שמנים מאוד.
שבאים לראות כדורגל.
חסרי צוואר, שפשוט שותים המון 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 בירות, מה שגם מן הסתם משפיע על אופן התפקוד הפיזי שלהם במהלך מכות או משהו כזה, והם פשוט נהנים ללכת מכות, לזרוק בקבוקים, לזרוק כיסאות, כאילו להתפרע, לעשות חוליגניזם במובן הטהור של להתפרע. הם לא מאוד מאוד מסוכנים חלילה ברוב המקרים, ברמה של חלילה רצח לצורך העניין, זה אירועים הרבה 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 יותר נדירים. לעומת זאת, החוליגנים הרוסים, אלה ממש...
מקצוענים.
הם ממש מקצוענים, הם עובדים בזה. הם מתאמנים ביחד ביערות, הם לומדים אומנויות לחימה, הם לא שותים.
כן.
הם בכושר מטורף, הם קובעים משעות אימונים, הם קובעים מתי, ויש להם העניין מודיעיני, איך לתקוף, מאיזה כיוון. זה עולם אחר לחלוטין, ולכן הרוסים באמת הרגו במכות את האנגלים ביורו בצרפת, אבל באמת אני לא רוצה לעשות יותר מדי גלוריפיקציה, אני רק שמח שפוטין והחברים שלו עד עכשיו מתמודדים עם העניין הזה, ואחת הדרכים אגב לשלוט על מה שקורה בתוך האצטדיונים, זה משהו שלא היה במונדיאלים עד עכשיו בכלל, זה הפן איי-די, דיברתי על זה גם קצת בשידורים.
תעודת זהות לכל אוהד, אפשר לומר.
בדיוק. ומעבר, כל אוהד שנכנס לאצטדיון, כל אדם שנכנס לאצטדיון באיזשהו משחק מונדיאל, לא מספיק שהוא מחזיק כרטיס רשמי להיכנס למשחק, הוא צריך גם להציג את הפן איי-די. וזה נועד, לא מתוך רצון להיאבק בספסרות, אלא במידה מסוימת הפוך. מכיוון שיודעים שאי אפשר להילחם בספסרות, והכרטיס שמופיע על שם, השם שמופיע על הכרטיס, הוא אינו בהכרח השם של האדם שאכן מחזיק את הכרטיס ונכנס לאצטדיון, אז הרוסים אומרים, לא מעניין אותי מה כתוב על הכרטיס. אני רוצה לדעת מי הבן אדם שנכנס לאצטדיון. וכל אדם שהגיע לרוסיה היה צריך להצטלם ולהעביר את הדרכון שלו, מספר דרכון וכל מיני פרטים מזהים, כדי שלרוסים תהיה שליטה אבסולוטית על כל אחד שנכנס לתוך האצטדיון.
הם יכולים בכל רגע נתון לנתב מי נמצא בכל אצטדיון, שזה דבר אדיר למדי. עכשיו, מעבר לזה, את הפן איי-די, כפי שאמרת, צריך להוציא בחול עוד לפני שאתה נכנס לרוסיה, מה שגם מנע כניסה של כמה מאות אוהדים שפשוט לא אישרו להם את הפן איי-די. הם לא הצליחו להוציא את התעודת אוהד הזו. עכשיו, דבר נוסף שאפשר להגיד, אגב, בזכות הפן איי-די, יש הרבה מאוד מדינות שצריך ויזה להיכנס לרוסיה. ישראל מ-2008 לא צריך ויזה כדי להיכנס לרוסיה, אבל הרוסים אמרו, אוקיי, תהיה הקלות בכניסה לרוסיה, מי שמוציא את הפן איי-די ממדינה שצריך בויזה, לא יצטרך להוציא ויזה, נכון. יכול להיכנס עם הפן איי-די.
הפן איי-די הוא בעצם במקום ויזה. בוא נדבר על הקהל, לפני שדיברנו אמנם על האווירה המטורפת ועל העשרות אלפים שבאו מכל מיני מדינות, רק באים שאנחנו היינו, זה מגיע למספרים כמובן של מאות רבות ומיליונים גם, אם אתה עושה את זה בטוטל, ועדיין, כמו שכתב לנו בטוויטר איציק שטרן, יש בעיה של קרחות ביציים, כמו זה לא דבר חדש, אבל אתה רואה במשחקי מוקדמות, במיוחד בכל מיני ערים מרוחקות, אצטדיונים לפעמים חצי ריקים, וזה תמונות שגם פוטין לא היה רוצה להראות לעולם.
כן, הייתי שם דגש באמת על העניין הזה של אצטדיונים מרוחקים, מכיוון שבערים המרכזיות, אם אנחנו מדברים על מוסקווה, אם אנחנו מדברים על סנט פטרסבורג, גם משחקים שעל פניו נראים חלשים, אנחנו לא רואים כיסא אחד פנוי. אנשים נכנסים למשחקים.
אז למה זה? כי בערים... יש שם, כי המקומיים יותר אוהבים כדורגל?
תראה, קודם כל מוסקווה היא עיר מאוד מאוד מיוחדת בנוף של המונדיאלים. אין הרבה ערים בהיסטוריה שיהיו בהם שני אצטדיונים. ואין הרבה ערים בהיסטוריה שהפכו להאב כל כך מרכזי לנסוע לערים אחרות. צריך לזכור, רוסיה היא מדינה גדולה בעולם, 17 מיליון כמר, מדינה עצומה, ולכן הרבה אנשים מגיעים למוסקווה, נשארים בה כמה ימים, ולאחר מכן לוקחים מטוס או רכבת לעיר אחרת. לכן בכל רגע נתון, יש הרבה מאוד אוהדים במוסקווה שהם לא רק של המדינות שמתמודדות, שמשחקות בשני האצטדיונים האלה במוסקווה. ועל הדרך הם גם תופסים משחקים נוספים. לכן כל משחק שמשוחק במוסקווה קשה מאוד להשיג כרטיס אליו. לעומת זאת המצב בערים אחרות
דרך
כמו...
אגב, אני רק יוסיף, זה נכון גם לגבי אוהדים ממדינות שלא במונדיאל כמו, או כמו אוהדים ישראלים. יש לך
נכון,
חברים, גם... חבר'ה ישראלים שכמובן העדיפו לטוס למוסקווה ולא לצורך העניין לקזן.
כן.
ולכן הם קנו לי... כרטיסים למשחקים שמתקיימים במוסקווה.
יש לי גם חברים באמת שרצו לנסוע למשחק של אורוגוואי נגד רוסיה, שבכלל היה בסמרה, והם אמרו שהם טסים למוסקווה. שוכרים דירה במוסקבה, ומשם בבוקר של המשחק טסים לסמרה, ובערב חוזרים למוסקבה. לא נשארו לילה אחד בסמרה.
מאוד הגיוני.
אז באמת הקרחות האלו, אנחנו יכולים לראות אותם קצת בסמרה, הרבה ביקטנבורג, שעיר מזרחית מאוד, מרוחקת מאוד.
כמעט סיביר, נדמה לי.
כבר כמעט סיביר. ושם באמת אנחנו רואים קצת קרחות, כי באמת אנחנו גם צריכים לחשוב מעבר לכך שהערים האלו מרוחקות, ובכל זמן נתון אין שם הרבה אוהדים פרט לאוהדים של הקבוצות שלהם.
אתה אומר, מה יש לעשות שם? עד שמגיע פעם ראשונה בהיסטוריה, מגיע מונדיאל לעיר כזו, לצורך העניין. לא שאני מזלזל, אבל איך המקומיים לא עפים על הכרטיסים? כי בסך הכל המחירים לרוסים, למקומיים, אמורים להיות נמוכים יותר.
הם קצת יותר נמוכים, אבל הם עדיין יחסית יקרים. והם פשוט לא נכנסים לכל המשחקים האלו. יש משחקים שפחות מעניינים אותם כנראה. אנחנו ראינו את זה ביום השני של המונדיאל למשל. ביקטנבורג ראינו את המשחק של אורוגוואי נגד מצרים.
נכון.
עם אני, 8,000 מושבים ריקים.
אני שמעתי אגב שביקטנבורג יש ממש עניין של אפילו מחאה מקומית. כנראה שכמו שאנחנו יותר מכירים דווקא מעולם, מהמדינות מערביות, שאנשים לא מרוצים מהכסף שנשפח על האצטדיון, על ההכנות למונדיאל, והם לא מעוניינים לקחת בזה חלק.
כן, זה כבר באמת דיון אחר לחלוטין על הוצאות העצומות של רוסיה למונדיאל הזה, ומחאה של אוהדים, מחאה שקטה, כי אין הרבה מחאות שאפשר לעשות ברוסיה בימינו, כמובן גם אסור לעשות הפגנות בחודשיים האלו, בחודש של המונדיאל ושבועיים לפני, שבועיים אחרי, והרבה אוהדים פשוט בחרו לא להיכנס למשחקים, ולא לקחת שום חלק מכל אווירת המונדיאל. זה אומר לא רק לא ללכת לאצטדיונים, אלא גם לא ללכת לפאנפסט, לפסטיבל אוהדים, לצפות בפאבליק ויואינג ברחבי רוסיה. הם פשוט לא רוצים לקחת חלק מהמונדיאל, כמחאה השקטה על ההוצאה הציבורית העצומה הכרוכה במונדיאל.
בזמן שהאיכות החיים או רמת החיים ברוסיה היא לא מהגבוהות, וגם הולכת ונשרקת, תראה, ממה שאני יודע, לדוגמה, הבנייה של האצטדיונים והשיפוץ שלהם, לרוב זה לא הגיע מהכיס של המדינה, אלא מהכיס של האוליגרכים. וזה גם פוטין מנצל את הכוח שלו מול השכבה העליונה ברוסיה, שהרבה פעמים שרה למרותו במובן מסוים, ובאמת האוליגרכים, הרבה מאנשי עסקים ובעלי החברות, כמו גזפרום, הכי גדולות במשק ברוסיה, הם אלה שבין אם זה מ-100% התנדבות ורצון, ובין אם זה כי ביקשו מהם, הם אלה שהשקיעו חלק גדול מהכסף בית סטדיונים. עכשיו, עדיין אפשר לומר שאותם אנשים יכלו את אותו כסף לתרום לרווחת הציבור, ולכן אולי המחאה של האנשים.
בדיוק. עכשיו, דבר נוסף אגב שאנחנו צריכים לדבר לגבי הית סטדיונים והקרחות, צריך לשים לב איפה הקרחות בחלק מהית סטדיונים האלו. אנחנו מדברים על חלק מהית סטדיונים, כפי שאמרנו, סמרה וסרנסק, שזה בכלל עיר הגולגים של רוסיה בעבר, ועל יקטנבורג, אנחנו רואים את הקרחות לא מאחורי השערים, אלא בעיקר באזורים הנוחים והטובים, מה שנקרא קטגוריה אחת.
אחת מתוך שלוש.
אחת מתוך שלוש. עכשיו, קטגוריה אחת היא קטגוריה שהיום המחיר שלה היא $210, כלומר בשלב הבתים, וזה רק יעלה בשלבי הנוקאוט.
זה המחיר הנקוב.
המחיר הנקוב, וזה הדבר המדהים, כי אם אנחנו מדברים על מונדיאלים לפני 12 ולפני 16 שנים, המחיר הנקוב היה נראה לנו כמו מחיר ספסרות. זה המחיר שהיו רוכשים את הכרטיסים מחוץ לאצטדיונים. לא. היום 210 דולר.
מה היה אז מחיר נקוב?
אני אתן לך דוגמה ממונדיאל 2006. מונדיאל 2006 היה משחק שקניתי בשלב הבתים כרטיס לקטגוריה 2 ב-60 אירו. כן. מחיר נקוב. היום מחיר נקוב בקטגוריה 2 הוא $165.
כן.
זה ההבדלים העצומים של 12 שנים. אנחנו יודעים שהמחירים גם עלו 20% מהמונדיאל האחרון בברזיל. אוקיי, אנחנו מדברים על מחירים מאוד מאוד גבוהים לכרטיסים, ולכן קטגוריה אחת הרבה פעמים נשארת ריקה.
שמע, לא... אולי $210 לקטגוריה אחת, הכרטיסים הכי טובים, אני אומר לך את האמת, זה לא נשמע לי, אני מבין שזה יותר ממונדיאלים קודמים, זה לא נשמע לי מחיר לא נורמלי, ואתה יודע, כשהיום הופעות רוק גדולות, זה גם בישראל, כמה שלמים, אין, לא פחות מי, אני חושב, פול מקארטני תמיד עולה 500 שקל או פלוס,
נכון.
אז פחות יותר סדר גודל כזה, זה ההוצגה הכי טובה בעולם, ושוב, זה לא לקהל הרוסי, הקהל הרוסי משלם פחות, אבל תיירים שבאים מחול, וגם ככה מן הסתם חוצים מדינות ויבשות בשביל להגיע, ורוצים לראות את המשחקים האלה, עבור הכרטיסים הכי טובים באצטדיון, $210, זה לא נשמע לי כמו משהו מופרך.
אז בוא נגיד עוד משהו מעניין על קטגוריה אחת. קטגוריה אחת זה לא כל הכרטיסים הטובים, זה כל הכרטיסים הכי טובים מאלו שהוצאו למחירה.
אוקיי.
הכרטיסים הטובים באמת הם של הספונסרים ושל ההתאחדויות.
זה מעצבן.
אוקיי, וזה מעצבן.
תמיד אנחנו רואים את החבר'ה מקוקה קולה וויזה עם הדגלים שלהם, ויוצאים לטיול מאורגן, והם יושבים במקומות הכי טובים.
כן, עכשיו ספונסרים אחרים, קטר איירווייז, כל החבר'ה האלה.
אבל הם משלמים הרבה בשביל זה.
הם משלמים הרבה בשביל זה, אבל הם לא תמיד, אגב, מגיעים למשחקים, ולא תמיד מספסרים בכרטיסים, אז גם זה צריך לקחת בחשבון, שגם חלק מהקרחות נובעות מהספונסרים. ובאמת קטגוריה אחת, כפי שאמרתי, היא לא תמיד המקומות הכי טובים באצטדיונים. אני גם כדי הייתי בקטגוריה אחת שהייתה באמת על קו האמצע, אבל למעלה.
נכון.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
שלום, אני גאה לספר לכם על 5 פודקאסטים חדשים דנדשים שהפקנו ברשת עושים היסטוריה עבור החינוכית. ממעד הזכוכית, בהגשת אור לוי, בוחן את ההיסטוריה האנושית בארץ ישראל דרך תצוגות הקבע של אגף הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל. באבא למה, אורן פרבר עונה לביתו על שאלות בתחום המדע, ומשיב לה בשפה פשוטה לשאלות מורכבות. אפרופו, גם למבוגרים יש שאלות מורכבות, ולפחות בתחום הכלכלה, טל וולפסון וליאור תבורי ישמחו לעזור. בפודקאסט ערך מוסף בשבילי, הם לוקחים מושגים שכולנו שומעים ביומיום ולא תמיד מבינים, ומסבירים אותם בשפה פשוטה וברורה. בשבועות להכיר, רוני קורן מספרת בכל פרק על אישה אחרת ששינתה את העולם, ומהווה מודל לחיקוי עד היום. ואיך העולם עובד, ארנון זמיר מסביר לילדים מה עומד מאחורי הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן ביומיום. בקיצור, דאגנו לכם ולילדים שלכם לעשרות פרקים מרתקים. חפשו אותם בנגן הפודקאסטים שלכם ובאתר חינוכית פודקאסטים.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
בוא נדבר על כדורגל.
יאללה.
אז מי הנבחרת שהכי מרשימה עד עכשיו במונדיאל עד כה? אני אגיד שאנחנו כרגע מקליטים את הפוד שאנחנו בעיצומו של מחזור האחרון של שלב הבתים. למעשה 4/8 מתוך 8 נקבעו כבר. ומי עד עכשיו הכי הרשימה אותך?
נראה לי שקרואטיה.
כן.
כן, קרואטיה מבחינתי הנבחרת המרשימה ביותר, 9 נקודות מתוך 9, וזה גם הדרך בה הושגו 9 נקודות האלו, הם באמת משחקים כדורגל שוטף, התקפי, מרשים, הגנה גם חזקה יחסית.
שאלה אם זה משהו שלדעתך יכול להימשך עמוק אל תוך הטורניר, או שזה פשוט שלב בתים מאוד, מאוד מרשים ומאוד יפה שאין בו הרבה. תשמע, המאצ'אפ שלהם מול דנמרק דווקא בשמינית הגמר הוא נראה לגמרי לטובתם.
הוא נראה לגמרי לטובתם, אבל גם באיזשהו אופן זה לטובת דנמרק. דנמרק דווקא אוהבת קבוצות כאלו שתוקפות, מחזיקות בכדור 60-65% מהזמן, ואז ככה להקוץ, או לנצח באיזה פנדלים. ככה שאני לא רואה את זה כמשחק שהוא חד משמעית יכול ללכת לכיוון קרואטיה. אני חושב שהם באמת נתנו שלב בתים מדהים, אבל אני, אם אתה שואל אותי ככה על רגל אחת, אני יכול להגיד לך שאני מאמין שהם יכולים להגיע לרבע או חצי גמר, לא חושב שהם יסקו. הרבה פעמים אנחנו רואים בדינמיקה של טורנירים כאלו, דווקא נבחרות שפותחות חזק וטוב ומוצלח ו9 מתוך 9, בסוף מודחות בשמינית גמר או רבע גמר. אגב, במקרה של גרמניה, אנחנו ראינו משהו שהוא קצת הפוך, שהם התחילו גרוע מאוד בהפסד הראשון.
יותר מדי גרוע, כן.
בהפסד הראשון למקסיקו, ודווקא בגרמניה אמרו, טוב שהגיע ההפסד הזה במשחק הראשון.
כן, טוב, ספרד זכו במונדיאל ב-2010,
אחרי שהפסידו את המשחק הראשון. כי אתה זוכה ללמוד הרבה מאוד דברים מההפסד הזה, ואת עושה עם עצמך חושבים. אולי קרואטיה עכשיו, עם כל האקסטזה, עם כל ההתלהבות, לא חושבים על דברים שכן קצת פגומים במשחק שלהם. את זה רק הזמן יגיד.
יכול להיות, תראה, אין דבר רע בלעשות 9 מ-9, זה נהדר, אני לא חושב שמאמן הקרואטיה היה רוצה שיקרה משהו אחר, אבל אני מסכים איתך שבוא נאמר לעבור את שלב הבתים, בטח אם אתה מצליח במקום הראשון, בלי תוצאות גדולות ובלי לשחק כדורגל גדול, זה גם כן מומחיות בפני עצמה, ואני ראינו את זה בבתים מצרפת, אני ראיתי את רוב המשחקים שלהם, או את כולם, חלק גדול מהם, וצרפת פשוט הייתה איומה, משעממת וחסרת יצירתיות, ודווקא במשחק הראשון שהוא פתח כן עם השלישייה של גריזמן, דמבלה ואמבפה ביחד, ופשוט לא ראינו מהם כלום.
שצפינו מהם לגדולות ונצורות.
ואחרי כל זה הוא מסיים את הבית מקום ראשון בקל, זאת אומרת, אפילו בלי שום לחץ ובלי שום מתח.
בקל אבל עם שריקות בוז מהקהל.
בסדר, אבל זה מומחיות בפני עצמה לסיים מקום ראשון, כי מבחינת צרפת באמת המונדיאל מתחיל בנוקאוט.
נכון.
כמה מדינות יכולות ככה לרחף, לשייט לכיוון מקום ראשון, אני חושב שגם במידה מסוימת הבית שלהם היה באמת די קל ואפשר להם את זה. הנבחרת שהכי הרשימה אותי עד עכשיו זו בלגיה. אמנם אנחנו מדברים אחרי 2 משחקים שלהם נגד יריבות מאוד חלשות באופן יחסי, טוניסיה ופנמה, אבל בלגיה באמת היא נבחרת שכמעט אין לה חולשות, אולי יש שם איזה בעיה קטנה עם המגן השמאלי, אבל בסך הכל בלגיה יש להם הרכב מפחיד. יש להם גם הגנה טובה, גם כישרונות וורלד קלאס בהתקפה. השילוב של השלישייה הזאת, של עדן עזר, קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו, זה לא נופל משום נבחרת במונדיאל הזה, וגם יש לך את ריס מרטנס, שהוא בעצמו שחקן אדיר, והפעם גם מאמן. אני מאוד לא אהבתי את מרק וילמוטס במונדיאל בטורנירים הקודמים, למרות שכביכול הוא השיג איתם תוצאות מאוד גבוהות שלא היו הרבה שנים, אבל טוב, כי זה נתון לסגל האדיר שהיה לו, ועדיין אני הרגשתי שווילמוטס מאוד אפור, מאוד חסר רעיונות. רוברטו מרטינז הוא כבר מאמן אדיר.
נכון.
מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, ואני גם רואה את, את השינוי והמערך שהוא משחק איתו של השלושה בהגנה.
הם משחקים הרבה יותר יפה ממונדיאל 2014, והם גם מצפים ללכת רחוק יותר מהרבע נכון. גמר שהם השיגו באותו
נכון.
טורניר.
נכון, באותו טורניר הרבע גמר היה הישג מאוד יפה, עצם זה שפתאום אתה כבר נכנס לשמונה הגדולות, ואז הם הפסידו לארגנטינה במשחק נכון. מאוד חלש.
משעמם מאוד.
כמו רוב המונדיאל של ארגנטינה. ובמקרה הזה בלגיה היא נבחרת שבאמת מציטה את הדמיון. אני לא יודע להגיד לך אם הם יזכו, אבל אני חושב שאין מניעה, זאת אומרת, אין כרגע משהו שצריך לגרום להם לחשוב שיש איזושהי נבחרת טובה מהם.
התחושה שלהם היא גם שהם הרבה יותר בשלים מ-2014 לשחייה.
שמע, זה גם שחקנים, גדל פשוט דור בבלגיה, שחלקו זה מהגרים ובני מהגרים, וחלקו זה באמת בלגים, בלגים אסלים, כן. כמו דה בריינה ועזר, והבלגים האלה, משחקים כבר שנים בפרמייר ליג, הם זכו באליפויות באנגליה, הם הגיעו לשלבים המאוחרים בצ'מפיונס ליג, אין באמת שום מניעה מבחינת ניסיון ועמידה בלחץ, עם כל הכבוד, הנכון שמונדיאל זה שונה, בטח כשאתה מדבר על לאו מסי וארגנטינה זה סיפור אחר, אבל בסך הכל עבור השחקנים האלה שרגילים לכל כך הרבה לחץ ומשחקים ברמה כל כך גבוהה, אני לא רואה את ההבדל, ודווקא בקטע הזה נראה לי שזה נוח לייצג מדינה כמו בלגיה, כי אין לך, זה לא ארגנטינה או ברזיל שיש לך עשרות מיליונים על הראש שיקפצו לנהר אם אתה תפסיד, אלא זה בסוף בלגיה שעדיין יש לה איפשהו את המנטליות שלה, אם נצליח אז איזה יופי, אבל זה גם הגיוני שאנחנו מדינה קטנה, וגם רבע גמר לצורך העניין זה מניח את הדעת.
בכלל בבלגיה אומרים שחלק גדול מהאוהדים זה אוהדים של נבחרות אחרות כמו טוניסיה ומרוקו.
כן.
בבלגיה. אבל כן, זה אולי קצת פחות לחץ, אנחנו רואים נבחרת שהיא בשלה יותר, ואני מסכים איתך, היא גם נבחרת שיכולה ללכת רחוק. בימים האחרונים אנחנו רואים כמה מדברים על חשיבות ההגרלה ומה שיהיה בהמשך. על פניו, בלגיה נבחרת. שלא צריך לשנות לה יותר מדי מי משחקת מולה. היא צריכה להיות תלויה בעצמה, כי באמת משמעית. אני מסכים איתך, היא נבחרת מאוד מאוד טובה בכל חלק במגרש.
נבחרת צרפת, אמרתי, נבחרת שמאוד מאוד הרזבה המשחקים הראשונים, אבל היא הייתה אימור שלי מלכתחילה לזכייה בתואר, אז אני לא, אני לא יכול כרגע לסטות מהאימור, ואני גם באמת לא מתרגש מזה, כמו שאמרתי מקודם, ממה שהיה בשלב הבתים. אבל כן, תסכים איתי אם נדבר על המאכזבים עד עכשיו בטורניר, שחלק גדול מהנבחרת הצרפתית, בראש ובראשונה גריזמן, שהיה מועמד של רבים לתואר מלך השערים, בינתיים יש לו גול אחד בפנדל.
נכון, גריזמן, אני לא יודע מה קורה שם בינתיים, בחלק ההתקפים, גריזמן ואמבפה, הם פשוט לא נראים כמו שציפינו שהם ייראו. אולי כפי שאתה אומר, הם כולם שומרים, מוגרים כוחות לשלבי הנוקאוט, השלבים האמיתיים והרציניים של המונדיאל, על פניו עד עכשיו לא ראינו צרפת כפי שציפינו לראות אותה, בעיניי המצטיין בצרפת עד עכשיו הוא דווקא קנטה, שהגדולה שלו היא שפשוט הוא הורס את ההתקפות של הקבוצות היריבות באופן קונסיסטנטי ומושלם.
אין גולו קנטה, אני אומר את זה שנים, אני אוהד של צ'לסי, הוא הקשר האחורי הכי טוב בעולם.
אני מסכים איתך.
הוא הכי טוב בעולם, הוא פשוט אנרג'ייזר, אני לא יודע כמה ריאות יש לו, הוא נמצא בכל מקום על הדשא, הוא ישר מיירה את התקפות, והוא גם, החוכמה ברמה הזאת, זה כמובן לא רק להרוס את התקפה, אלא ישר להשיג את הכדור, ולתת פס לשחקן פנוי, והוא יודע לעשות את זה, זאת אומרת, זה באמת, צרפת, אנחנו זוכרים את פטריק ויירה, שעשה את התפקיד הזה, ואת קלוד מקללה, ויש קשרים אחורים כל כך מדהימים בהיסטוריה.
הוא נכנס בקלות לנעליים גדולות מאוד.
הוא פשוט שם, הוא באותה רמה, נכון, שכמו גם חלק מה, כמו גם השמות שאמרתי עכשיו, אין לו יכולות התקפיות יצא דופן, הוא כמעט ולא כובש שערים, הוא כמעט לא מאיים על השער, אבל יש לו טכניקה טובה של לשמור על כדור ולמצוא מישהו פנוי לידו. ואני שחקן זה שחקן שבאמת הייתי רוצה איתי בכל קבוצה, בכל נבחרת, פשוט אחד השחקנים הגדולים ביותר. מי השחקנים שהכי תפסו לך את העין חוץ מאנגולו קנטה עד עכשיו?
בוא נגיד ככה, אם אתה תשאל אותי מי השחקנים המרשימים במונדיאל עד עכשיו מבחינתי, אז אני אגיד לך שאני מבין למה ריאל מדריד זכתה 3 פעמים ברציפות באליפות אירופה.
כל השחקנים של ריאל.
זה פשוט לא יאומן. קודם כל שוער נאבס. חד משמעית בעיניי הוא מדהים עד עכשיו, למרות שקוסטריקה היא לא הנבחרת שתעלה לשלב הבא, היא כבר איבדה סיכויים והיא גם לא תזכה במונדיאל, אבל אתה רואה שוער שבאמת נותן הצלות אדירות, במשחק מול ברזיל ראינו, אמנם הפסידו 2-0, אבל נאבס היה גדול, נאבס באמת שוער נהדר, ואני לא מבין למה ריאל מדריד כל הזמן מנסים למצוא שוער מחליף לנאבס. שחקנים נוספים, טוני קרוס בעיניי, שחקן פנטסטי שבאמת הוא סוחב על גבו את נבחרת גרמניה ומקשר בין הדור הצעיר והחדש בנבחרת גרמניה, כל מיני שחקנים כמו טימו ורנר עם הדור הישן, מולר ואוזיל ושחקנים אחרים, גם השער האדיר שלו מול שוודיה כמובן הקנה לו זכות להיות ברשימת המצטיינים שלי.
למרות שבשער שהם ספגו באותו משחק נגד שוודיה היה לו חלק מאוד מאוד גדול, גם בעיבוד כדור שלא מאפיין אותו וגם אחר כך בסגירה הגרועה.
אבל הגדולה של שחקני כדורגל שהם יודעים להתאושש מזה. שחקן כמו טוני קרוס לא נשאר עם הראש באדמה, אלא אתה ראית בעיקר במחצית השנייה, פשוט שיחק פנטסטי. וסחב את הנבחרת הגרמנית. שחקנים נוספים שכמובן שייכים לריאל מדריד, אם ציינתי קודם לכן, נבחרת קרואטיה, לוקה מודריץ', נאמר זאת כך, קרואטיה בעיניי הנבחרת המרשימה ביותר בטורניר עד כה, בראש ובראשונה בגלל לוקה מודריץ'. היכולת שלו לסכן את השער, היכולת שלו לבלום התקפות של יריבות, היכולת שלו למסור בצורה מדויקת, הוא בעיניי השחקן כמעט המושלם שיש.
התנועה שלו, לוקה מודריץ' פשוט שחקן שכיף לראות אותו משחק גם בגלל התנועה.
אם אתה באצטדיון, עדיף להסתכל על התנועה שלו לפעמים גם בלי כדור.
ברור.
לא להסתכל רק על המשחק.
התנועה שלו היא כל כך חלקה, היא כל כך נעימה, איכשהו זז עם הכדור, תמיד מזכיר לי, הוא כמובן הרבה יותר גדול ממנו, אבל מזכיר לי בהקשר הישראלי קצת את יוסי בניון, שתמיד הייתה לו את התנועה המאפיינת העגולה הזאת עם הכדור, וטוב, מודריץ' הגיע לרמות כבר גבוהות בהרבה מבניון בקריירה שלו, וזה פשוט שחקן שכיף לראות, ובמונדיאל הזה יכול להיות שהוא מגיע לסיוע. אני אגיד כמה שאני אהבתי.
רק שחקן אחרון שאני אגיד מריאל מדריד, אבל זה המובן מאליו, קריסטיאנו רונלדו.
דרך אגב, אני לא רוצה, אני מעריץ גדול של קריסטיאנו, אני מוכרח להגיד לך, שים בצד את ההופעה ההיסטורית נגד ספרד, 3-3, אגב גם, אתה יודע, יש את האסכולה שטוענת שבסוף זה היה גול אחד בפנדל שמפוקפק, וגול אחד מפדיחה איומה של דחיה.
בהחלט.
אז גם יש בזה גרעין של קצת מהאמת, אבל שים רגע בצד את ההופעה באמת הדירה הזאת, אתה יודע, לשים 3 גולים נגד ספרד, זה דבר פסיכי לחלוטין, אבל בשני המשחקים הבאים רונלדו לא היה טוב.
תראה, היה במשחק ממש השני מול מרוקו הוא ניצח את המשחק.
הוא ניצח
בשורה התחתונה.
נכון, נכון, אבל הוא לא היה טוב. בסוף, אתה יודע, נגד נבחרת מרוקו, לא רוצה לזלזל, אבל זה ה-obvious, זה שרונלדו ישים גול אחד בנגיחה, ואחר כך 86 דקות הוא לא עשה הרבה.
כן, רק שחקן אחרון שאני רק רוצה למנות, זה דיאגו גודין. אורוגוואי, נבחרת נוספת שמסיימת עם 9 מ-9, ועם כל הכבוד לסוארז, עם כל הכבוד לקוואני, דיאגו גודין הוא המנהיג האמיתי.
אתה חושב שאורוגוואי,
הוא הבוס בהגנה, הם לא ספגו שער אחד, רבות בזכותו כמובן, הוא מנהיג אמיתי, ובעיניי אגב הוא הבלם הטוב בעולם.
האם אורוגוואי הנבחרת הדרום אמריקאית הכי טובה בטורניר עכשיו?
עכשיו זה נראה שכן, עכשיו זה באמת נראה שכן.
לא, עכשיו בחודש הקרוב.
תראה, היא באמת נבחרת שבגלל שתמיד מדברים על דרום אמריקה בהקשר של ארגנטינה וברזיל, שוכחים את אורוגוואי הרבה פעמים, ואורוגוואי נבחרת נפלאה. אורוגוואי נבחרת שיש לה שחקנים מפריס סן ז'רמן, מברצלונה, מיובנטוס, מאתלטיקו מדריד, שני הבלמים זה מאתלטיקו מדריד, שזכתה בליגה האירופית, גודין וחימנז. והיא נבחרת שבאמת משחקת כדורגל שהרבה פעמים גורם לאנשים לחשוב שהם לא שייכים בכלל לרמות האלו. במשחק הראשון מול מצרים, ובמשחק השני מול ערב הסעודית, פעמיים הם ניצחו 1-0.
הם היו איומים.
והיו איומים. לדעת רבים הם היו איומים. נותנים לקבוצה היריבה להחזיק את הכדור יותר מאשר הם, ולא ממש מאיימים. אבל זה הסגנון האורוגוואי. זה הסגנון האורוגוואי מאז ומעולם. אגב, בחודשים לפני המונדיאל, התעצבנו על אוסקר טוורס, שהם משחקים יפה מדי. אמרו, מה זה? זה לא אורוגוואי שאנחנו מכירים. משחקים יפה מדי, הם נצחים במשחקי הכנה 3-0 ו-4-1. זה לא הסגנון האורוגוואי.
זה לא בסדר.
זה לא בסדר. אורוגוואי תן להם את ה-1-0 עם 5 מוצבים, זה מה שהם רוצים. הרבה פיזיות, הרבה אגרסיביות.
אז אני מבין שבשמינית של אורוגוואי, פורטוגל, אתה עם אורוגוואי.
זה קשה.
משהו.
זה קשה מאוד. זה נראה כמו שמינית, בגלל סגנון המשחק, אגב, שהוא די דומה, אורוגוואי ופורטוגל, זה נראה כמו איזה 0-0 שילך לפנדלים. זה נורא קשה, אני כן אמר על אורוגוואי בכל זאת.
אני אלך על פורטוגל. אני תמיד עם קריסטיאנו. כמה שחקנים שאני מאוד מאוד אהבתי. קודם כל, אם בונים את הנבחרת של שלב הבתים, או של עד עכשיו, אני הולך עם השוער של איראן, על אירזה ביירן ונד. התאמנתי הרבה על השם הזה. הוא שוער אדיר. שמע, זה היה באמת כיף לראות אותו. מהמשחק הראשון של איראן נגד מרוקו, אגב, במשחק הזה שני השוערים היו מצוינים.
נכון.
בסנט פטרסבורג. וכמובן בהופעה ההירואית שלהם נגד ספרד, והלא פחות הירואית נגד פורטוגל. ונבחרת איראן, שלא היה לי שום ציפיות כמובן מהנבחרת הזו, אני חשבתי שהיא תסיים אחרונה, כי מרוקו דובר עליה כנבחרת טובה יותר, והיא באמת נתנה הופעה הירואית במונדיאל, היא נקלעה לפייט עם ספרד ופורטוגל, ועד ביתה האחרונה של תוספת הזמן היא הייתה בעניין, והיא כמעט עלתה וכמעט הדיחה את פורטוגל.
פייטרים אמיתיים, השחקנים האלה.
תשמע, קודם כל המון, המון, המון קרדיט לקרלוס קירוש.
נכון, עושה עבודה נהדרת.
מאמן אדיר, מאמן כל כך חכם, והוא שנים מחזיק אותם עם הפייטריות ועם ההגנה החזקה הזאת, ואני הייתי גם במונדיאל הקודם נגד ארגנטינה, שהם הפסידו 1-0 בדקה 90 ומשהו. זה פשוט נבחרת שמוציאה לך תמיץ, תמיד. ובמקרה הזה המון קרדיט לשוער, כי פשוט היו לו הצלות מטורפות, לא רק הפנדל מרונלדו, אלא לכל אורך המשחק, וראית את ההוצאות שלו עם היד?
מדהים.
שמת לב לדבר הזה?
שחקן כדור יד.
זה עכשיו, אחר כך סיפרו לי ורצתי וראיתי ביוטיוב, שזה דבר שהוא מפורסם בו, אם מי שרוצה לחפש ביוטיוב, על אירזה ביירנוונד, הוא פשוט מוציא אאוטים, או פשוט עוצר ביד, ואז מוציא כדורים עם היד עד לרחבה, בצד השני, משהו מדהים.
יותר ממנואל נויר אפילו, שמפורסם גם כן בזריקות שוער.
נכון. לוקה מודריץ' דיברת, או גם הוא היה ברשימה שלי, עוד שלושה שמות, קודם כל הירווינג לוזאנו, צ'וקי לוזאנו, כמו שהמקסיקנים כל הזמן שרו לנו במוסקבה. וואו, איזה שחקן. כמה הוא מהיר, וכמה הוא חד.
כמה אנרגיות.
כל הזמן מסוכן, והשיתוף הזה של צ'יצ'ריטו, חבייר הרננדז, שזה גם שחקן שאני באופן אישי מאוד אוהב, אני חושב שהוא קצת underrated, בטח באנגליה, וצ'וקי לוסאנו ביחד, זה היה מפחיד לראות אותם, איך הם עשו, הם פשוט הרסו את גרמניה במשחק הראשון, זה נגמר 1-0, אבל הם יכלו להפקיע שם יותר, כי הם נכון. פשוט עשו, הבלמים הגרמנים סבלו, הם לא הבינו מאיפה הגיעו שני הסילונים האלה.
מתפרצות של 5 שניות.
מדהים.
מרחבה לרחבה.
ממש, ממש. ולוסאנו הוא היה המסוכן ביניהם, והוא גם זה שהבקיע את השער, אולי השער הכי, הוא בין הגדולים במונדיאל עד עכשיו, מבחינת האפקט הוואו שלו. ועוד שחקן או זוג שחקנים שנבחר בהם ביחד, ואני מאוד מקווה שהם יעברו את שלב הבתים, נראה, יכול להיות שכשמי שמאזין את זה כבר, זה כבר היסטוריה למי שמאזין לנו עכשיו, זה הצמד של נבחרת סנגל, סדיו מנה מליברפול, ואמביי ניאנג, אנחנו היינו ביחד במשחק של סנגל במוסקווה, נגד פולין, והשניים האלה מעולים, ושוב, קודם כל נבחרת סנגל, אחת הנבחרות הכי פיזיות שראינו בטורניר עד עכשיו.
האמת שהכי פיזיות שראיתי אי פעם, אני לא ראיתי אף פעם נבחרת שכל כך תוקפת את הכדור כל פעם שהוא מגיע ליריבות. אגב, גם זה דיברנו במהלך המשחק, זה הרבה פעמים תלוי משופט המשחק שלהם.
נכון, האם השופט מאפשר את זה?
אם זה שופט של פרמייר ליג, סנגל יכולה ללכת רחוק. אם זה שופט של ליגה ספרדית,
חד משמעי.
זה רע מאוד עבורם.
אם שופט לא שורק על זה, אי אפשר כמעט להחזיק כדור נגדם.
נכון.
הם פשוט קופצים עליך עם כל הגוף ושתי ידיים שמתנופפות באוויר, ובום, מתנפלים עליך כמו קוברות, ואתה מאבד את הכדור ישר, והפולנים פשוט סבלו מזה, גם היפנים במידה רבה, אבל איכשהו מפה לשם, סנגל עם 4 נקודות משני משחקים, לפני משחק נגד קולומביה, שהיא הנבחרת הכי טובה בבית, ככה,
כן.
ככה שמאוד יכול להיות שזה לא יספיק. התקווה
האחרונה של אפריקה.
כן, ומול קולומביה שהיא תקווה גדולה בפני עצמה, ולדעתי היא חייבת ניצחון, או ש...
טקו באיזושהי קונסטלציה
יכול
להראות את קולומביה.
נכון, טקו יכול להספיק אם יפן תפסיד לפולין, נכון. טוב, לא ניכנס עכשיו לחישובים האלה, בטח לא כשזה אולי כבר לא רלוונטי לכל המאזינים, אבל אני כן אגיד את זה על השניים שדיברתי, על סדיו מנה ואמביי ניאנג, הם היו פשוט, שוב, מאוד פיזיים, מאוד מהירים. טוב, מנה, אנחנו מכירים, הוא שחקן הרבה יותר מוכר מהפריצות שלו בליברפול.
שחקן חכם מאוד.
מאוד חכם, הראיית משחק שלהם בכלל היא מדהימה. באמת, זה כאילו כל החבילה, נבחרת סנגל, ויהיה לי קצת, או הרבה מבאס אם הם יעופו, אבל בין הנבחרות האפריקאיות, בטח, הם הכי הרשימו אותי. מה אתה חושב על ההופעות האיומות של נבחרת ארגנטינה עד עכשיו, כולל המשחק הניצחון הדרמטי על ניגריה?
שמע, אם היינו מדברים על מאכזבים, אני חושב שגם מסי באיזשהו מובן הוא אחד מהמאכזבים במונדיאל הזה. תראה, במחצית הראשונה מול ניגריה, ראינו פתאום את מסי אחר, מסי שהוא גם יותר מנהיג, אחרי השער הוא ישר דיבר עם פרז, הוא כינס את השחקנים והכל, אבל מחצית שנייה שוב קיבלנו את מסי של המונדיאל. למעשה, רוב המונדיאל הזה עד כה, מסי משחק לא טוב, ונבחרת ארגנטינה נראה שמשהו מפריע לה, משהו לא עובד שם כמו שצריך. אפשר לראות את זה על פי הרכבים שנקבעים באופן די מוזר, מעלים שחקנים מהליגה הארגנטינאית עם 3 או 5 הופעות בהרכב, במקום לעלות שחקנים מנוסים מאירופה. לא הגיוני בעיניי בכל אופן שמפציץ מהליגה האנגלית כמו קון אגוארו, ושהשחקן המצטיין בסיריה, דיבלה, נמצאים על הספסל. ואם ארגנטינה לא תסדר את כל העניינים האלו ולא תופיע, כפי שאנחנו מצפים שארגנטינה תופיע, אני מאמין שהם באמת יותחו מהר מאוד.
כלומר בשבת.
בשבת מול צרפת, שזה...
תשמע, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל לגבי מסי, אני חושב שהוא שני משחקים ראשונים מהקטסטרופה, אני חושב שנגד ניגריה, אני אהבתי את ההופעה שלו, קודם כל שער, באמת, גם שער מדהים מבחינת טכניקה, איך שהוא עצר את הכדור על הירך, והסיומת ברגל ימין, שער שהוא שער של מסי.
מסי ברצלונה.
נכון, שער שהוא שער של מסי עם ברצלונה. אבל גם במחצית השנייה, שהוא באמת היה גרוע ואיבד המון כדורים, אתה ראית דבר שלא ראית נגד קרואטיה, ולא ראית נגד איסלנד. מסי כל הזמן בא לקחת כדור. מסי כל הזמן בא לקחת כדור, הוא כל הזמן רצה לנצח את המשחק ולהוביל, והוא גם תפס את השחקנים בחדר הלבשה ובמנהרה, ואחרי השער שלו, אבל הוא היה שותף, הוא היה פעיל, וזה משהו שחייב לבוא ממסי, כי כשארגנטינה נראית רק כמו נגד קרואטיה, ומסי נעלם ורוצה שהאדמה תבלע אותו, זה היום ונורא, גם הקטם האישי שלו, וגם כמובן המשמעות ההרסנית לארגנטינה, כי הנבחרת הזאת היא לא מסוגלת לעשות כלום בלעדיו.
מרדונה ביציע עוזר לו או לא עוזר לו?
אני לא בטוח. מרדונה צריך לעזור לעצמו.
קודם כל.
בעיקר. אבל שמע, לגבי הסגל, תראה, אנחנו חיים בעידן של המון 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 דיסאינפורמציה, וגם העיתונאים וגם העיתונאים ארגנטינאים שם, אף אחד לא יכול לדעת בוודאות מה קורה בשיחות, אם בכלל מתקיימות כאלה, בין מסי לסמפאולי, ואף אחד לא יודע עד כמה אי זימונו של איקרדי ואי שיתופם המתמשך של דיבלה, של אגוארו, כמה זה נובע ממסי, כמה זה נובע מהוראה מפורשת של מסי, כמו שחלק אומרים, או מהוראה, בוא נגיד, סמויה, מההבנה שמסי כך מעדיף את הרכב, כי מסי רוצה לשחק עם דימריה ומאלף ואחת סיבות אחרות. אבל בוא נאמר, אני אפילו הולך כאילו, נגיד אני מנקה את מסי מכל זה. נגיד לצורך העניין, אם אנחנו תמימים, אין למסי שום סי, ומסי בכלל לא מתעניין, ולא אכפת לו מבטח לידו בהרכב. עצם זה שסמפאולי גם אומר כל הזמן, הוא אמר אחרי ההפסד לקרואטיה, נכשלתי בלבנות את ההרכב הכי טוב למסי. זה מה שהמאמן אומר. זאת אומרת, המאמן יוצא מתוך נקודת הנחה שיש מסי, ובוא ננסה איך הסרט השחקנים האחרים יתאימו למסי. שאני לא אומר, יש בזה איזשהו היגיון. אתה יודע, בכדורסל ככה בונים קבוצה, ב-NBA, שם זה הגיוני, גם שם זה 5 שחקנים על המגרש ולא 11. אבל כשמדובר בנבחרת ארגנטינה, שבאמת אין שאלה שמסי הוא רמה אחת מעל דרך כל העולם, חוץ מרונלדו, אבל יש לך כאלה כישרונות, כמו דיבלה, כמו אגוארו, כמו איגואין, כמו דימריה, כמו איקרדי שבכלל זומן. וכל מה שמעניין אותך זה לבנות הרכב שיתאים לאיכויות של מסי, אתה דופק את עצמך, אתה פוגע המון במה שאנחנו רואים בסוף על המגרש, וזה עובדה.
זה נשמע מופרך לחלוטין אגב, ובעיניי, החבר'ה האלה, מה זאת לא מסתדרים ביניהם? אתה שם כל כך הרבה שחקנים טובים ביחד בנבחרת, אני לא בטוח שהם אפילו צריכים את סמפאולי כדי לעלות מהבית
לא,
הזה.
לא, זה פה אני לא מסכים
איתך. באיזשהו מובן.
פה אני לא מסכים איתך, כי יש המון עניין טקטי, אתה לא יכול להכניס שני שחקנים שנכנסים אחד
לא, אבל אני חושב שדיבלה כן יכול לשחק בתפקיד אחר ממסי. אני לא חושב שדיבלה הוא שחקן שמוגבל וחייב לשחק באותו תפקיד בלבד. אני חושב שרק אם אתה בסך הכל שם את דיבלה קצת יותר במרכז, את מסי ימינה, אתה יכול, וכמובן אגוארו ואיגואין ביחד, אתה יכול לפרוח ככה. אבל זה כמובן הדעה האישית שלי, ובוא נראה מה יהיה בהמשך.
משהו הוא עושה רע מאוד, המאמן הזה, סמפאולי, אין בכלל שאלה, וזה מאמן שאני מאוד אוהב אותו, על ההצלחות שלו עם נבחרת צ'ילה, וגם בסביליה הוא
עושה. כן, וזה גם מביקורות עליו, שהוא מצליח הרבה פעמים בתור אנדרדוג, אבל לא שיש כל כך הרבה ציפיות בארגנטינה.
זה נראה נורא, אבל בסוף זה ארגנטינה, בסוף זה מסי, ואתה יודע, אפילו ניצחון על צרפת, שוב, בהתחשב באיך שצרפת נראתה עד עכשיו, זה לא משהו שאפשר לפסול אותו לגמרי.
הדינמיקה של הטורנירים הזו היא תמיד מעניינת, כי באמת נבחרת כזו, ברגע שהיא עלתה, הכל יכול לקרות, בסך הכל זה 4 ניצחונות מהגביע.
נכון, לגמרי, וכמובן שרבע גמר, אתה יודע, זה כבר לא משנה מה עשית, בשמינית גמר לא משנה מה עשית בשלב הבתים. אגב,
מבחינתם הוא קל להם מאוד, אגב, רק לעלות משלב הבתים, בוא נראה מה יהיה עכשיו.
הגיגות היו כאילו שהם זכו בגביע, שאני יכול להבין את זה, אני לא מזלזל בזה, כי הם היו באמת בקבר כבר, הם כבר חשבו שהם חוזרים. אבל תשמע, אני חושב שגם זה המון עניין של מזל ושל דירוג, זאת אומרת, ארגנטינה מצד אחד, הם לא קיבלו בית קל, הם קיבלו בית קשה.
נכון, צריך להגיד את זה.
קרואטיה, ניגריה, איסלנד זה בית קשה, אבל גם מבחינה מתמטית, זה שקרואטיה עשו 100% מהנקודות, זה אפשר מצב שאתה צריך מעט מאוד נקודות כדי לעלות יחד איתם. נכון. הם עלו עם 4. שזה שארגנטינה, אחרי שני משחקים עם נקודה אחת ויכולת מחפירה בשני המשחקים הראשונים, בכלל הייתה להם ההזדמנות לעלות לשלב הבא, זה בעיניי היה כבר מוגזם. אני חושב שאחרי שני משחקים...
צריך להעיף אותם.
היה צריך לזרוק אותם, כן.
היה להם המון מזל, צריך לזכור, באמת. גם שניגריה ניצחה את איסלנד, וגם שניגריה פספסה הזדמנות אחרי הזדמנות.
שאיסלנד לא ניצחה, ושאיסלנד לא ניצחה את קרואטיה. זאת אומרת, כל התוצאות בסוף הסתדרו לטובת האלוהים של הכדורגל, דיאגו. טוב, עוד משהו אחד שחייבים לדבר עליו, בטח לאור התוכנית הפוד השלם שעשיתי לפני חודש עם אורי לוי, החגיגה הערבית במונדיאל. שמע, היינו ברחובות, ראינו את כמויות האוהדים, המרוקאים והמצרים, סעודים קצת פחות, הטוניסאים, איראן הענקית, כזכור, לא, אמנם לא מדינה ערבית, אבל צירפנו אותם גם לפודקאסט הזה כמדינה מוסלמית.
כן.
זה באמת היה מונדיאל של חגיגה ערבית, עד שהוא התחיל.
כן, הסתיימה מהר מאוד. אגב, משהו מעניין לגבי אוהדים שסתם אתה ואני חווינו ככה יפה ממוסקווה, זה שהאוהדים של איראן, חלק גדול מהם בכלל לא באים מאיראן, הם באים בכלל מארצות הברית, חלק גדול מאוד מהאוהדים של מרוקו וטוניסיה באים מהולנד ומצרפת.
ממרסיי, כן.
ממרסיי, זה מעניין מאוד שלא באים באמת מהמדינות עצמן.
אלה גם מי שיש להם יותר כסף הרבה.
נכון, יותר כסף להגיע, לעומת זאת אנחנו ראינו מעט מאוד סנגלים למשל וניגרים, אוהדים שמגיעים גם באמת שאין להם כסף, ואין הרבה תפוצות ניגריות ברחבי העולם.
אבל בוא נדבר באמת מבחינה מקצועית על הנבחרות הערביות. תשמע, אני חושב שאני אחלק את זה, כי מצד אחד, גם אם אתה רואה משהו בטוויטר, יש איזה מין שמחה לעד מסוימת על הנפילה של הנבחרות הערביות.
מי אנחנו?
לא, זה ברור, אני שם בצד שאנחנו לא היינו במונדיאל 50 שנה, אז מי אנחנו שנצחק על מישהו בכלל? עכשיו, קודם כל, למי שלא בעניינים, כל הנבחרות הערביות עפו בבתים, כולל איראן, כל החמש נבחרות האלה, איראן, טוניסיה, מרוקו, מצרים וסעודיה, כולן עפו בבתים, רובן עם תוצאות איומות ונוראות.
איראן עם הופעה מכובדת, איראן עם גם אמרת,
איראן דיברנו, הופעה באמת לא פחות מהירואית לפי דעתי. אני חושב גם שנבחרת מרוקו, למרות שסיימה האחרונה בבית, ובסופו של דבר כמעט ניצחה את ספרד, אלופת העולם לשעבר, זה נגמר 2-2, אני חושב שגם במשחקים שלהם נגד פורטוגל, ובטח נגד איראן, אתה ראית שלמרוקו יש הרבה כישרון, הרבה טכניקה, הם שילמו כנראה הרבה על חוסר ניסיון, בסופו של דבר הם לא הבקיעו שער בשני המשחקים הראשונים, שזה גם גמר אותם.
נכון.
אבל אני לא חושב שמרוקו הייתה להם הופעה איומה.
כן, אולי... כן. אולי באמת צריך להפריד, כי באמת מרוקו ואיראן, אני חושב שנתנו הופעות טובות.
נכון.
טוניסיה, סעודיה ומצרים, באמת בהופעות מחפירות באיזשהו אופן.
אוקיי, אז סעודיה, אני חושב שההופעה הראשונה שלהם הייתה איומה, מחפירה נגד רוסיה, מובסו 5-0. אני חושב שאם אתה לוקח את שני המשחקים הבאים שלהם, הם התאוששו מזה בצורה נפלאה. הם הפסידו לאורוגוואי 1-0, וכבר דיברנו על זה שאורוגוואי זה נבחרת מהטופ שיש.
כן.
וניצחו את מצרים במשחק האחרון. מה שמוביל אותי, שמצרים זאת בלי ספק האכזבה הכי גדולה של העולם הערבי במונדיאל הזה. כמה דיברנו על מצרים כנבחרת ועל מו סלאח באופן ספציפי, שאגב בסוף בשני המשחקים שהוא שיחק הבקיע שני שערים, אבל מצרים זה היה, it was a mess, זה היה פשוט הופעה איומה.
פשוט הופעה איומה, אגב, אם אנחנו מדברים על מצרים, אז באמת היו ציפיות מאוד מאוד גבוהות, בגלל שאמרו, תקשיבו, יש להם את אחד משלושת השחקנים הטובים בעולם. אז הוא לא שיחק במשחק הראשון, וגם במשחקים שהוא כן שיחק, מצרים הפסידה ולא נראתה טוב. עכשיו, אם ננסה למצוא תשובה ככה כללית לכישלון של הנבחרות הערביות, אז ככה ניסיתי להסתכל קצת מה אומרים בעיתונות הערבית, ומה אומרים במקומות אחרים על הכישלון הזה.
אני רק אומר, אתה שלם עם ההגדרה של כישלון, כי אני חושב שאולי חוץ ממצרים, אף אחת לא נכשלה בלהשיג משהו שהיה ריאלי להשיג.
אז בוא נגדיר
את זה ככה. אני לא חשבתי שאף אחת חוץ ממצרים יש לה סיכוי מאוד ממשי, מלבד ההפתעות תמיד קורות, אבל לא חשבתי שמישהי מהן תעלה לשלב הבא.
כן, אולי עדיף להגיד מדוע לא כל כך הצליחו, או משהו בסיכוי. למה החגיגה הסתיימה מהר מדי?
כמו שאמר ארז אדלשטיין, זה לא כישלון, זה אכזבה.
אז ניסו למצוא כל מיני סיבות ככה כלליות, מדוע הנבחרות האלו לא הצליחו לעלות לשלב הבא או לנצח יותר. והסיבה הראשונה שאתה מוצא אותה כמעט בכל מקום, זה ציפיות גבוהות מדי.
נכון.
ציפיות גבוהות מדי שהיו, ולא רק בגלל מוחמד סלאח, אלא גם, ולא רק מצרים, אלא גם נבחרות אחרות.
בזה אנחנו מבינים דבר או שניים.
בזה אנחנו מבינים נהדר. היו ציפיות גבוהות מדי, ובאמת, כפי שאנחנו רואים איך שהבתים הסתדרו והכל, אנחנו רואים שהיה קשה מאוד להפיל מאותם בתים. אתה רואה טוניסיה כנבחרת שמדורגת בפיפה במקום ה-14, נמצאת בבית עם אנגליה ובלגיה, זה לא דבר מופרך להגיד שטוניסיה לא תעלה מאותו בית.
ברור.
כך גם מרוקו, שדיברנו עליה, שנבחרת שמשחקת יפה מאוד וטכני מאוד, והשחקנים שלה משחקים ברחבי אירופה, אבל בבית עם ספרד ופורטוגל קשה מאוד להפיל. עכשיו, סיבות נוספות שהם הביאו שם, ואחת מהן תפסה ככה את עיניי בקלות, היא הייתה הניסיון. הם מדברים על כך שאף אחת מהנבחרות הערביות, לא איראן, הופיע בשני המונדיאלים האחרונים.
נכון.
ולוקח זמן עד שהשחקנים...
כמעט שום שחקן.
נכון, אז לוקח זמן עד שהשחקנים ככה מתבשלים בשלים, מכירים את הדינמיקה של הטורנירים האלה, ובשלים להפיל שלב, לעבור שלב, או לפחות לנצח משחק או שניים. איראן, אגב, אנחנו כן ראינו נבחרת שכן הייתה במונדיאלים האחרונים, היא לא ערבית אמנם, אבל... כן, נראתה הרבה יותר טובה ובשלה.
וראו את הניסיון בכל דקה שם.
ראו את זה, ודבר נוסף ואחרון, מבין כל הסיבות ככה שראיתי, זה דווקא מעניין שמאמן טוניסיה, מעלול, אמר, יש לנו בעיה של כושר גופני. אנחנו עדיין אין לנו כושר גופני מספיק טוב, כמו שיש לנבחרות אחרות, ואני לא מסכים איתו.
זהו, רוב השחקנים שמשחקים בליגה הצרפתית.
בדיוק, חוץ אולי מערב הסעודית, כפי שגם אתה ואורי לוי דיברתם, שהשחקנים נמצאים בערב הסעודית משחקים שם, השחקנים משחקים באירופה. מה מרוקו יכולה להגיד? השחקנים שלהם משחקים בקבוצות כמו אייקס, כמו שלקה, משחקים בקבוצות מרכזיות באירופה. אני לא חושב שזו בעיה של כושר גופני.
אוקיי, ודבר אחרון ששארנו לסיום, כמובן, איך אפשר שלא להתייחס בדיון על המונדיאל, על ה-VAR. הכרנו את ה-VAR כבר, גם נשינו פוד שלם על זה פה, ואני עם יריב טפר, ודיברנו על זה המון. ראינו את זה בשנה האחרונה בליגה האיטלקית ובליגה הגרמנית, אבל במונדיאל כל העולם חווה את זה כל הזמן, שלושה משחקים ביום, וגם ירון כהן שאל אותנו בטוויטר, והוא כתב, אנחנו רואים שה-VAR משנה את האופן שהמשחק משוחק. למשל, קבוצות יגנו אחרת ברחבה עם התפתחות המשחק כדי למנוע ריבוי פנדלים, כי אנחנו כבר שברנו את השיא של מספר פנדלים במונדיאל בשלב מאוד מוקדם. והוא גם שואל, ירון, עד כמה פיפה תהיה פתוחה לשינויים בחוקת המשחק, או שיצטרכו לעשות כמה התאמות עם ה-VAR. תשמע, אני אגיד לך משהו, ואז תגיד את דעתך. קודם כל, אני חושב, מי שמאזין לי פה ורואה אותי בטלוויזיה יודע שאני המעריץ הכי גדול של מצלמות בטלוויזיה, זה שנים הדבר שהכי עצבן אותי בעולם שאין את זה. אני חושב ש-VAR זה דבר הכרחי, ואני חד משמעית חושב שהאפקט של זה הוא גם חיובי, גם במונדיאל הזה. הרבה טעויות איומות נמנעו, היו המון משחקים שה-VAR עבד מעולה.
אני גם חושב, אגב, ששחקנים חוששים להתחזות יותר מבעבר, שזה גם דבר נפלא.
שזה משהו שאי אפשר לראות אותו אפילו.
נכון, אי אפשר לדרג אותו, אי אפשר לראות אותו ולמדוד אותו.
וזה גם דבר נהדר. אני כן מסכים, ולקח לי קצת להתבשל ביני ובין עצמי עד שהסכמתי ככה להודות בזה, שזה לא עובד טוב. אני אומר לך את האמת. אני אומר, אוקיי, בסדר, זה, שוב, זה כן חיובי, וזה כן עובד, זה עדיף מאשר שלא היה, וזה כן עניין של חבלי לידה, של התחלה.
בדיוק.
אוקיי, שום דבר לא יכול לעבוד בצורה מעולה על ההתחלה, אבל אני חושב שפיפה פה טעו קצת בכמה דברים, אני חושב שהשופטים לא כל כך, כנראה לא תודרכו ולא יתאמנו מספיק, לראות את השופט הפרגוואי במשחק של פורטוגל נגד איראן, כבר לא יודע לאן הוא צריך לרוץ, למצלמה ולשחקנים, ומסתובב כמו פורפרה ונראה סובל מכל שנייה, הוא רק רצה שהמשחק ייגמר, וזה הרבה בגלל ה-VAR. עכשיו, תראה, שוב, בשורה התחתונה, ה-VAR הוא לא יכול להזיק, אנשים גם, אנשים מתעצבנים, ה-VAR הזה לא שווה כלום, ה-VAR לא יוצר טעויות, ה-VAR במקרה הכי הכי גרוע, לא מונע טעות שהשופט קיבל, זאת אומרת, אין פה מצב שיותר גרוע ממה שהיה, כי זה לא יכול לקרות. אבל אני אגיד לך נקודה אחת ספציפית שאני חושב, יש את העניין הזה ב-VAR, שהרי אנשים לא תמיד מבינים, השופטים של ה-VAR יושבים שלושה בניידת, צופים גם כך בכל ההילוכים החוזרים הדרמטיים, במקרים, אותם מקרים של שער, פנדל או כרטיס אדום ישיר. והם אלה שצופים בהילוכים החוזרים, והם אך ורק אם יש חשד לטעות משמעותית, גורלית של השופט, הם יוצרים קשר עם השופט ואומרים לו, שים לב, אנחנו רוצים לבדוק או כבר בדקנו, וכנראה טעית בעניין של הפנדל. ואז השופט יכול לעשות כמה דברים, או שהוא יכול להתעלם מהם, להגיד להם, חבר'ה, תודה, ראיתי, הייתי קרוב, אני לא רוצה לבזבז את הזמן, הוא יכול להגיד, אוקיי, אז מה אתם אומרים? אז היה פנדל? אומרים לו חד משמעית כן, ואז הוא פשוט שורק לפנדל. או שהוא יכול לבוא לצידי המגרש ולצפות בעצמו בהילוך החוזר. ופה לדעתי הבעיה. כי נוצר פה איזה מצב שהשופט בעצמו רוצה לצפות, כדי להיווכח בעצמו, הוא לא רוצה לסמוך על האינפורמציה שאומרים לו.
תמיד בוחר את האופציה השלישית.
נכון, כמעט תמיד לפחות, אנחנו רואים את העניין הזה שהשופט רץ ולצופה בעצמו. וזה משאיר עם סוג של כאוס על המגרש, כי השחקנים כנראה לא מבינים או לא רוצים להבין, שגם אם השופט לא רץ, יש אנשים שצופים וידעו אותו אם יש טעות. זאת אומרת, לא צריך לבוא לשופט כל שנייה ולסמן לו עם הידיים, לך לטלוויזיה, לך לטלוויזיה. אנשים צופים בטלוויזיה כרגע, זה העבודה שלהם, זה מה שהם עושים, השופטים. אבל אם הוא באמת רץ כל פעם למסך, ואז כשהוא לא רץ למסך, אז הם לא מבינים למה לא בודקים את הטענה שלהם, וזה יוצר מין חוסר עניין, אחידות, וחוסר שקיפות. כי מה שקורה זה שאנחנו לא מודעים למה השופטי VAR אומרים לשופט, מתי באמת ה-VAR באמת צפו, הרי לפי התקנון של פיפה, אני הסתכלתי, הם צריכים לבדוק כל מקרה משמעותי של שריקה או אי שריקה לפנדל, כן. של הוצאת כרטיס אדום או אי הוצאת כרטיס אדום. עכשיו תסביר לי למען השם, מה זה נקרא אי שריקה לפנדל? כל פעם שהכדור ברחבה והשופט לא שורק, זה אי שריקה לפנדל. אי אפשר לבדוק כל אי שריקה לפנדל, זה דבר שהוא הרי לא הגיוני. ולכן יש פה עדיין, נשארנו עם איזשהו גאפ של חוסר הבנה, של חוסר שקיפות. עכשיו, הברזילאים, לדוגמה, התעצבנו אחרי אחד המשחקים שלהם, ביקשו מפיפה את הפרוטוקול של מה דובר בין השופטי VAR. אנחנו רוצים לדעת האם בכלל בדקו את הטענה שלנו. ופיפה כמובן לא הגיבה ולא לא שחררה. עכשיו, לא אומר שחייבים לשחרר את כל הפרוטוקול.
אבל צריך יותר שקיפות.
אני כן אומר שנשארו פה דברים לא ברורים, ולגופו של עניין מה שאמרתי, אחת הדרכים למנוע את זה, זה שלפי דעתי, השופט, צריכים להחליט, או שהשופט תמיד ניגש למצלמה ובודק בעצמו, ודרך אגב, אז לא כל כך צריכים את כל השופטי VAR, בשביל מה צריך? מספיק אחד שיגיד לו אולי, אבל גם ככה, אם השופט הוא זה שבסוף בא ורואה, אז לא צריך את כל החבר'ה האלה מאחורה. או לחילופין, ואני חושב שזו אופציה יותר טובה, שהשופט לא ייגש, ולא יהיה את כל הבלגן הזה על הדשא. השופט אומר, רגע, חבר'ה, עוצרים, אני מקבל מידע באוזנייה, עם הקולגות שלו, שהם שופטים טובים כמוהו, וזה העבודה שלהם, לשבת בחדר ממוזג ולצפות בהילוכים חוזרים, אומרים לו, חד משמעית טעית היה פנדל, הוא צריך להאמין להם ולשרוק לפנדל, ובינינו אני אומר לך, הכי הכי גרוע, אם הוא טעה, אז אף אחד לא יאשים אותו, יאשימו אותם, כי זה החלטה שלהם, לא שלו. אבל השופט צריך לקבל את זה, אבל פיפה צריכה לעשות פה סדר, או. כן. זהו, סיימתי את הנאום.
כן, אני מסכים איתך, רוב הדברים שאמרת כמובן, אני חושב שפיפה צריכה לעשות פה סדר, אני חושב שהדרך בה ה-VAR משולב פה במונדיאל, היא דרך שקצת הייתה פחות טובה ממה שניתן היה לעשות. אני חושב ששילוב ה-VAR בטורניר כל כך גדול כמו מונדיאל, היה יכול להיות טוב בהרבה אם זה היה מוטמע קודם בליגות, והיו לוקחים את השופטים מהליגות המקומיות האלו לשפוט במונדיאל. כלומר, שופטים שכבר יש להם ניסיון עם VAR.
עכשיו, דבר אבל ש... מצד שני, אז אתה לא יכול להתקדם ככה, כי אתה צריך לחכות עד שבכל העולם יהיה VAR.
כן, כן.
אחרת היית שולח רק שופטים גרמנים, איטלקים וסינים שהם...
נכון, בוודאי שיש פה איזושהי בעייתיות מסוימת, שאני מאמין אגב שהיא תיפטר עד 2022, כי יותר ליגות ישלבו את ה-VAR. חד משמעית מדובר פה בחבלי לידה קשים. ודבר שני שיחשב לגבי עניין השקיפות, אנחנו שנינו עדי פוטבול אמריקאי, אנחנו רואים איך העניינים נראים בארצות הברית, אנחנו רואים איך זה נראה גם בטניס העולמי, שיש לך את המסכים הגדולים בפוטבול, ואומרים לך שיש באמת את אותו צ'אלנג', שכל הקהל מעודכן במה שקורה, מעורה, ולא כמו סתם במשחק למשל שהיינו פורטוגל מרוקו, שאף אחד לא באמת ידע מה קורה, אף אחד לא באמת ידע מה קורה, לפעמים גם הצופים בבית, בטלוויזיה, עם מעל ל-20 מצלמות, לא באמת מבינים מה קורה. צריך יותר שקיפות, וצריך יותר להתקן, לדעתי במסכי ענק, וזה יוסיף הרבה מאוד למשחק. כי אני גם כן מהתומכים הגדולים של VAR, ואני נגד העניין הזה שאומרים, זה ה-VAR הורס את הרומנטיקה וכל הדברים האלה, אתה יודע, בעיניי זה גם רומנטי לקבל מכתב בדואר ממישהו שכותב, אבל אני משתמש במייל. אני לחלוטין חושב שזה רק ישתפר עם הזמן.
אז עם הנימה הרומנטית הזאת, אנחנו נסיים, אני חושב, את הפוד על המונדיאל, אולי נעשה עוד אחד כשהכל ייגמר.
בכיף.
שווה, אז טוב, נוותר היום על פינה היסטורית, כי כבר המאזינים זכו ממך למנה ארוכה, ואנחנו נמליץ לכם שוב ונזמין אתכם להיכנס לאתר הבית שלנו, runlevy.com, ולעמוד הפייסבוק שלנו, עושים היסטוריה בעברית, דף הפייסבוק, וכמובן לעקוב אחרינו בטוויטר, אתם מוזמנים לכתוב לנו, וגם הצעות לרעיונות, לפינה היסטורית של תומר שתחזור בפעם הבאה, אתם יכולים גם להקות את המומחה, לשאול את תומר איזה שאלות שאתם רוצים, או אותי, נשמח להגיד לכם מה דעתנו, וגם דעתכם על המונדיאל, על כל מה שדיברנו עד עכשיו, על ה-VAR, זה נושא שתמיד אף פעם לא משעמם אותי לדבר עליו, אז אם יש לכם עוד שאלות, טענות, מה אתם חושבים על ה-VAR עד עכשיו, מה אתם חושבים שתזכה בגביע, תכתבו לי או בפייסבוק, או באמת הכי טוב בטוויטר, לעושים ספורטקאסט בעברית, ונשמח לדבר על זה עוד בשבוע הבא. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה בן, היה כיף.
היה כיף, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.